אנחנו היום ביום שלישי לפרשת מוסף, פרק מ"א, פסוק ל"ט. היום הפרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. כי הרי מה יוסף אמר לפרעה? למדנו בפסוק ל"ג, הוא אמר לו: ירא פרעה איש נבון וחכם. אומר לו פרעה כאן תשובה: אין נבון וחכם כמוך. מסביר רש"י: אין נבון וחכם כמוך, לבקש איש נבון וחכם שאמרת לא נמצא כמוך. זה לא שפרעה כאן פשוט רוצה לתת איזה חנופה ועידוד ושבח ליוסף, ובזה הוא פותח לו ואומר: תשמע, אין כמוך חכם, אלא זה פשוט תשובה על דברי יוסף שהוא אמר לו שמדנו לפני כן. פסוק מם: אתה תהיה על ביתי ועל פיך יישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. מסבירה שמה זה אישק? מרשי, מצטט רשי מה שאונקלוס אומר: איתזן. מה זה איתזן? לשון מזון. אבל רשי מוסיף ומרחיב את המושג של המזון, כי מזון זה עניין של אוכל. זאת אומרת שמי שרוצה אוכל יהיה קשור ליוסף. ומה עם דברים אחרים שצריך לנהל במדינת מצרים? לכאורה אין לזה קשר ליוסף. בא רש"י ומרחיב את מושג המזון ואומר: התפרנס. פרנסה זה מושג כבר יותר רחב מאשר רק אוכל, ורש"י מפרט את עצמו באופן ברור: כל צורכי עמי יהיו נעשים על ידך. לא רק האוכל של מצרים יעבור דרך יוסף, אלא כל הצרכים של מצרים יעברו דרכו. כמו איפה רואים שהמושג הזה של אישק שכתוב פה זה במובן רחב של ניהול כללי של כל העניינים, ורש"י שני פסוקים. פסוק אחד למדנו כבר לגבי אליעזר עבד אברהם, כתוב שם: כמו ובן משק ביתי. אז מה היה אחראי אליעזר? לא רק על האוכל של אברהם, אלא היה מנהל משק, מה שנקרא, מנהל של כל האחוזה של כל הבית. וכמו הפסוק השני הוא מביא מתהילים: נשקו בר, גרנישון בלז. גרנישון זה נקרא אספקה, אספקה, כל האספקה עובר דרכו. רק הכיסא, מה מתכוון פרעה למעט פה? מה שיהיו קוראים לי מלך, זאת אומרת יהיה לך את כל הניהול, אבל מלך יישאר פרעה. כיסא, כיסא זה כמובן משל, לשון של המלוכה. המלוכה באה לידי ביטוי במושג כיסא. כמו איפה רואים שהמושג כיסא זה מושג של מלוכה? נראה שמה שכתוב בספר מלכים: ויגדל את כיסו מכיסא אדוני המלך. רואים שרוצים להשתמש בביטויים שהם קשורים לממלכה, אז כיסא זה הביטוי. פסוק מ"א: ויאמר פרעה אל יוסף: ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. מה זה נקרא נתתי אותך? נתתי זה לא רק כפשוטו פשוט לקחתי אותך ונתתי אותך, אלא נתתי אותך, מביא רש"י פה מאונקלוס. מה מתרגם אונקלוס? מניתי אתך, דהיינו מיניתי אותך. זאת אומרת זה מלשון שררה ומינוי. ואף על פי כן, למרות שפירוש המילה נתתי פה זה מלשון מינוי, לשון נתינה הוא, זה נשאר באותו משמעות של נתינה, רק לא נתינה במובן הגשמי פשוט לקחתי אותך מפה ונתתי אותך שם, אלא זה במובן, זה מושג הרבה יותר רחב, זה מושג של מינוי ושררה, אבל זה נשאר עדיין במשמעות של נתינה. כמו נביא רש"י הוכחה, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל: ולצדך עליון. שעם ישראל יהיו גבוהים, אז מה זה הם יהיו גבוהים? הוא ייתן אותם גבוה פשוט בטכני? כמובן שלא, כמובן שזה במשמעות של מינוי, של שררה, אבל התורה משתמשת גם על שררה בביטוי של נתינה. הוא נתתיך עליון מרש"י. בין לגדולה, בין לשפלות, נופל לשון נתינה עליו. זה לא משנה אם רוצים לומר שאני לוקח בן אדם ואני מרומם אותו, או שאני לוקח בן אדם ואני משפיל אותו. בשני המצבים אפשר להשתמש בביטוי נתינה. קודם מביא רש"י דוגמה של רוממות, כתוב ולצדך עליון, עכשיו מביא רש"י דוגמה של שפלות, כמו כתוב בפסוק במלאכי: נתתי אתכם נבזים ושפלים. עכשיו זה נתינה כלפי מטה, אבל בשני הביטויים זה לשון נתינה. אחרי שפרעה אומר ליוסף את הרצונות שלו, עכשיו פרעה עובר לפסים מעשיים להוריד את זה תכלית בשטח, את המינוי ליוסף. פסוק מ"ב: ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף. וילבש אותו בגדי שש וישם רביד הזהב על צווארו. אומר רש"י, ויסר פרעה את טבעתו. מה זה הטבעת הזו שפרעה מוריד? מה הרעיון? הוא רוצה לתת לו טבעת? תלך לאוצר המלוכה, תוציא משם טבעת ותן ליוסף. למה פרעה צריך להוריד את הטבעת מעל ידו ולתת את זה ליוסף? לא סתם הוא רצה לתת לו איזה מתנה טבעת, אלא רש"י אומר, ויסר פרעה את טבעתו, נתינת הטבעת המלך היא להיות למי שנותנה לו להיות שני לו לגדולה. כשאתה נותן את הטבעת של המלך, זה הסמכות, זה לא מתנה של טבעת, אלא זה הביטוי לעשות אותו למשנה. בגדי שש, מה זה בגדי שש? אנחנו מכירים את המושג הזה של שש, שנלמד בעזרת השם בספר שמות בפרשת תרומה, שם מופיע בין הדברים שהיה במשכן, אז יש שש. שש זה בדרך כלל במובן של פשטן. פשטן נקרא שש, אבל פה אי אפשר להגיד שבגדי שש זה סתם בגדי פשטן. מה הגדולה בבגדי פשטן? לכן זה מכריח את רש"י שאם הוא רוצה להגדיל את יוסף, והתורה אומרת שהוא ילביש את יוסף בבגדי שש, אומר רש"י בגדי שש דבר חשיבות הוא במצרים. במצרים היה חשיבות מיוחדת לבגדים הללו.
יש גם משהו שש ברגמן.
שש זה פירוש המילולי, זה פשטן, בד כזה שהוא מפשטן. רק במצרים זה היה כנראה בגד חשוב ביותר, שכשרוצים למנות מישהו נותנים לו את הבגד הזה בגדי שש. אחר כך הוא שם על הצוואר של יוסף רביד, רביד מזהב. מה זה רביד? אומר רש"י, רביד זה ענק. מה זה ענק? זה תכשיט שתולים אותו בצוואר, ככה יש במשלי כתוב, וענקים לגרגרותיך. ענק זה תכשיט ששמים אותו בדרך כלל בצוואר. למה קוראים לתכשיט הזה רביד? ועל שהוא רצוף במטבעות, בטבעות, בגלל שהענק הזה הוא עשוי בצורה כזו שיש לו טבעת, כן. עם עוד טבעת ועוד טבעת, ככה בצורה מאוד צמודה אחד לשני, זה שזה רצוף וצמוד בטבעות קרוי רביד. רביד זה מילה שיכולים להשתמש איתה בכל מיני מושגים, לא רק בתכשיטים, כפי שרש"י יביא מיד דוגמאות במושגים אחרים, אבל כשיש לך דברים שהם צמודים זה לזה, יכולים להשתמש שם בביטוי רביד. דוגמה מביא רש"י, וכן כתוב במשלי, רבדתי ארסי. מה זה ארסי? ארסי זה המיטה. אז מה זה רבדתי ארסי? אז רש"י מסביר, ריצפתי ארסי מרצפות. שם רש"י במשלי מסביר שהוא לקח את המיטה שלו וקישט את המיטה שלו בכל מיני קישוטים, אבל הם קישוטים רצופים וצמודים זה לזה. אז בגלל שהקישוטים הם רצופים זה לזה, אז לכן זה נקרא רבדתי ארסי. אם היה רוצה להגיד סתם קישטתי, הוא אומר קישטתי, אבל קישוט יכול להיות אחד פה, אחד שם. אבל כשהם קישוטים צמודים זה נקרא רבדתי. או מביא רש"י דוגמה נוספת בלשון משנה, מסכת מידות, שהמשנה מתארת את בית המקדש, את הר הבית, כתוב שם שזה היה מוקף רובדין של אבן. מה זה? זה מדובר על בית המוקד. כתוב שבית המוקד היה עשוי בצורה חיצונית בכיפה, זה היה בית גדול, ובפנים היה מוקף רובדין של אבן, וזקני ביתיו היו ישנים שם באותם רובדים, באותו רצפה. אז למה זה נקרא רובדין? עוד דוגמה נוספת מבירשי ממסכת אחרת, שגם זה מדובר על בית המקדש, כתוב על הרובד שבעזרה. מה זה מדובר על הרובד? שם מדובר על הרצפה של בית המקדש, של העזרה, זה היה מלא טבלאות של אבני שיש, שורות שורות צמודות של אבני שיש. איך קוראים לכל השורות הצמודים האלה? רובד. זאת אומרת רובד, רובדין, רבדתי, ואצלנו רביד, זה הכל אותו משמעות, דברים שהם צמודים. והיא רצפה, בבית המקדש זה רצפה, פעם זה מיטה, אצלנו זה בכלל תכשיט על הצוואר, אבל בכל המקומות זה אותו משמעות. פסוק מ"ג, אחרי שפרעה נתן ליוסף, למדנו שלושה דברים, טבעת, בגדי שש ורביד על הצוואר. אחר כך מה הוא עשה לו דבר נוסף? וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך, ונתון אותו על כל ארץ מצרים. מסביר רש"י, במרכבת המשנה, מה פירוש המילה המשנה? השנייה למרכבתו. המשנה זה מלשון שני, יש את המרכבת של פרעה ויש את המרכבת שהיא משנה לו. המהלכת אצל שלו, שהיא רמה אחת מתחתיו אבל צמודה לו. מה זה אברך? מביא רש"י כאן שלוש פירושים על המילה אברך. פירוש ראשון אומר כתרגומו, איך אונקלוס מתרגם את המילה אברך, אומר דין אבא למלכה, הוא האבא של המלך. מה זה אבא? אבא במשמעות זה כמו מישהו שהוא חבר טוב, הוא הפטרון, הוא המנהל, הוא המנהיג של המקום. אז אומרים הוא האבא של המלך, הוא כאילו המנהל של ענייני המלוכה.
אברך קודם,
לא, זה נראה. אז אבא למלכה זה היה יוסף, הוא היה אברך. מה קשור המילה אברך לאבא למלכה, למנהל המלך? אומר רש"י, ריך בלשון ארמי מלך, ריך בארמי זה מלך, אז אברך זה אבא וריך זה מלך. אברך זה אבא של המלך, לא אבא במובן אבא לבן, אלא מנהל ומנהיג של ענייני המלוכה. איפה רואים שריך זה מלך? אומר רש"י בשותפים, כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, לא ריכה ולא בריכה. שם מדובר על על המלוכה של רומא, שהיא שלחה שליח להורדוס, שהורדוס היה עשה פעולות כאלה, שזה היה בדיוק אחרי הסיפור של חנוכה, שהחשמונאים גדלו וניהלו את כל המלוכה ואת כל העניינים בבית המקדש, והורדוס היה עבד במשפחת החשמונאים, הוא היה עבד שלהם. אבל אחרי זה הוא גדל, לקח את כל החשמונאים והרג אותם, ואחר כך הרג את כל חכמי ישראל, כי חכמי ישראל הרי למדו מהפסוק שמלך חייב להיות דווקא מקרב אחיך ולא עבד. הוא הרג את כל חכמי ישראל, השאיר חכם אחד, קראו לו בבא בן בוטה. חכם אחד הוא השאיר בחיים. למה הוא השאיר חכם אחד? כי הוא אמר, בכל אופן, עצות טובות אפשר לקבל מהחכמים, אני צריך איזה יועץ אחד טוב. השאיר את בבא בן בוטה, ולא סתם השאיר אותו, הגמרא מספרת שהוא יבער אותו, עשה אותו עיוור, הוא השאיר אותו. אחרי תקופה הלך והתייעץ עם בבא בן בוטה ואומר לו לבבא בן בוטה, נו מה אני עכשיו עושה? תראה, אני התחרטתי על כל אשר הרגתי את החשמונאים, הרגתי את חכמי ישראל. הוא התחרט על המעשים שלו, מה, איך מתקנים? אמר לו בבא בן בוטה, אני יש לי בשבילך עצה, אתה קיבית את האור של העולם, אתה יכול להדליק את האור של העולם, אז תראה, אם תדליק את האור של העולם זה יהיה לך כפרה. איך מדליקים את האור של העולם? אז הוא אומר, תשמע, תיקח את בית המקדש, בבית המקדש צריך שיפוץ, הוא עבר הרבה עם כל הסיפור עם היוונים והכל, צריך שיפוץ בבית המקדש, לשפץ את בית המקדש ככה בצורה רחבה, ואז זה יהיה בשבילך הפתרון. אומר הורדוס לבבא בן בוטה, ויש לי בעיה, השולטים על המקום הם היו הרומאים, הם ישבו אומנם ברומא, אבל אי אפשר לעשות כאן פעולות בלעדיהם, אז איך אני אעשה דבר אם הם יכעסו עליי? אמר לו בבא בן בוטה, יש לי בשבילך עצה, אתה תשלח שליח לרומא לבקש רשות. השליח ילך, ייקח לו שנה להגיע. אחרי זה שהוא יתעכב שם שנה בכל מיני פוליטיקות ברומא עד שיקבל את הרשות. יחזור חזרה, ייקח לו עוד שנה. שלוש שנים האלה, אתה בינתיים תשפץ. ואז, לכן זה נקרא גם בניין הורדוס, בית המקדש, הוא בנה את זה באופן מאוד יפה. ואז הסיום של הסיפור שם, שהרומאים הבינו שהוא רק שלח שליח סתם ככה, ובאמת הוא להביא הזמן, אז הם שלחו לו שליחות ככה. אם לא עשית כלום, זאת אומרת אם לא שברת אל תיגע, אם שברת אל תבנה, אם שברת וגם בנית אתה סתם עבד רע, אתה סתם מבקש רשות. ואז הם אמרו לו, לא ריך ולא בריך, אנחנו יודעים שאתה לא מלך ואתה לא בן של מלך, אתה סך הכל עבד שמלכת. אז מזה מביא רש"י את הביטוי לא ריך ולא בריך, להוכיח שהמילה ריך זה מלך.
הוא הצליח להקים את
בית המקדש. הוא הקים, כן, הוא הקים.
ונמחלו לו כל העוונות שלו.
זו הייתה העצה של בבא בן בוטה, שזה יתקן. אז אם כך, זה הפירוש הראשון של אברך, זה אברך, האבא של הריך, המנהל של המלך. פירוש שני, אומר רש"י, ובדברי אגדה דרש רבי יהודה, אברך זה יוסף. שם הוא אומר שרק יוסף קוראים לו אברך, כי לפי הפירוש הראשון, כל מנהל של בית המלוכה אפשר לקרוא לו אברך, אבל לפי הפירוש רבי יהודה זה פיתוי מיוחד רק ליוסף. למה? אברך זה שתי מילים, שהוא אב בחוכמה ורך בשנים, הוא היה חכם גדול למרות הגיל הצעיר שלו בשנים.
זה גם הפירוש לאברכים של הישיבות, כן. נכון?
כן. אמר לו בן דורמסקית, בן דורמסקית זה רבי יוסי, רבי יוסי קראו לו רבי יוסי בן דורמסקית. אז רבי יוסי בא לרב יהודה ואומר לו, עד מתי אתה מעוות עלינו את הכתובים? בין רבי יוסי אומר שני הפירושים שהבאנו קודם לא מתאימים. למה? כי לפי שני הפירושים יוצא שהמילה אברך זו לא מילה בפני עצמה, זה בעצם חיבור של שתי מילים, או אב רך אבא למלך, או אב בחוכמה אברך בשנים. כמו רבי יוסי, למה לך להוות את הכתובים? תשאיר את המילה אברך כפי שהיא בשלמותה, ואני אסביר לך את המילה הזו כמילה שלמה. אין אברך אלא לשון ברכיים, שהכל היו נכנעים לפניו ויוצאים תחת ידו. כיוון שכולם נכנעו אליו, כולם השתחוו לו, כולם קראו לו ברך, לכן קראו לו אברך. אברך מלשון ברכיים, לא חיבור של שתי מילים, אלא זה מילה עצמה, כעיין שנאמר ונתון אותו וגומר, כמו שכתוב בהמשך של אותו פסוק, ויקראו לפניו אברך, ומה ההמשך? ונתון אותו על כל ארץ מצרים. זאת אומרת שזה קשור, האברך קשור לכרוע ברך. סיכו עם דלת, ויאמר פרעה אל יוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. מסביר רש"י מה התכוון פרעה במילים האלה, אני פרעה. מביא רש"י שני פירושים. פירוש אחד, אני פרעה שיש בידי יכולת לגזור גזירה על מלכותי. אומר פרעה, יש לי יכולת לגזור גזירה כזו שאי אפשר יותר להתחרט עליה, כי המלך יש לו יכולת לעשות דבר שהוא יהיה בלי דרך חזור, ואני גוזר שלא ירים איש את ידו בלעדיך, שלא ברשותך. זאת אומרת, מה פרעה אומר? אני פרעה זה הקדמה למילים ובלעדיך. אני, בגלל שאני פרעה, אז אני עכשיו קובע קביעה שאין עליה חזרה, שבלעדיך לא ירים איש את ידו. זה פירוש ראשון. דבר אחר אומר רש"י, לא, פרעה, גם כשהוא נותן ליוסף את הלגיטימציה ואת המלוכה, הוא שומר לעצמו את הזכויות תמיד לבטל את זה. דבר אחר, אני פרעה, אני אהיה מלך, אני אשאר מלך. זאת אומרת, אם אני ארצה, אני אוכל לשנות את הדברים. זאת אומרת, רש"י מביא שני פירושים, אחד הפוך מהשני. או שאני פרעה ולא חוזר בי, או שאני פרעה ולכן אני תמיד אוכל לחזור.
זה תמיד, זה יותר
הגיוני. ובלעדיך וגומר, וזה דוגמת רק הכיסא. זה מה שרש"י אמר, מה שקודם אמרנו, רק הכיסא יגדל ממך. מה הוא התכוון לומר? אני אשאר תמיד המלך. אז לפי הפירוש השני, אני פרעה, מובן מה זה, זה רק הכיסא. זה מתיישב עם האמת.
לא היה
תפקיד
במצרים, אז לא הוריד אף אחד, זה רק
הקים. לא היה חכם, אין נבון וחכם כמו יוסף, אז לא היה אף אחד שיכול לקבל את תפקיד כזה חכם כמו.
קודם לא היה.
אלא שהוא צריך לפרשה בשעת נתינת הטבעת, רק פה כשהוא נותן לו, למרות שהוא אמר כבר בתחילה רק הכיסא יגדל ממך, למה הוא צריך עוד פעם להגיד לו אני פרעה? כי לפי הפירוש השני של רש"י זה אותו מילים. קודם הוא אמר לו בכללות, כרגע כשהוא נותן לו את הטבעת הוא צריך לחזור עוד פעם, כמו שאומרים, שהוא לא ייקח לעצמו מדי הרבה לבד. את ידו ואת רגלו, מה הפירוש להרים איש את ידו ואת רגלו? כמובן שאת ידו ואת רגלו זה לא בגשמיות שאתה מלהרים יד או רגל, אלא כמובן זה משל. מה הנמשל? אומר שכתרגומו, תסתכל באונקלוס תבין מה הנמשל. מה אונקלוס אומר? נקרא את הלשון באונקלוס, אומר ככה: לא ירים גבר ית ידי למי חדזין, לא ירים אדם את ידו להחזיק נשק ביד, וית רגלי למרכב על סוס יהיה בכל, ושלא ירים אדם את רגלו לרכב על סוס במצרים בלעדיך. זאת אומרת, אתה תחליט אם ירכבו על סוסים או לא, אתה תחליט אם יקחו נשק או לא, אתה תנהל את כל העניינים. סוק ממי, ויקרא פרעה שם יוסף צופנת פענח, ויתן לו את אסנת בת פוטיפר הכהן און לאישה, ויצא יוסף על ארץ מצרים. ורש"י, צופנת פענח, למה הוא קרא לו שם כזה? ורש"י, הפירוש המילים צופנת פענח זה מפרש הצפונות. אדם שיודע לפענח, הרי אומרים ככה, לפענח את הצופן, כן? לפענח מה שצפון ונעלם. בעל הטורים אומר כאן שהגימטריה של צופנת פענח זה מגלה נסתרים, זה אותו מספר גימטריה. אומר רש"י, ואין לפענח דמיון במקרא, אז אין לו למילה הזו פענח עוד מילה נוספת בכל התורה שהיא כמו פה. זאת אומרת, זו הפעם היחידה שיש לנו פענח, מלשון לפענח, יש לנו רק פה. פוטיפרה, אומר רש"י, הוא פוטיפר, זה אותו פוטיפר שהיה לנו, שהיה אצלו עבד, ונקרא פוטיפרה על שמסתרס מאליו לפי שחמד את יוסף למשכב זכור, אז קוראים לו פוטיפר.
הוא ואשתו.
על הפסוק מ"ו.
אבל ברוך סליחה, ויוסף, פה רש"י לא מתייחס בכלל לאסנת, מה שדיברנו
לא,
לפני יומיים.
כן, כן, נכון, ודאי שלא. לפי פשוטו של מקרא, אבל זה לא קשור לפשוטו של מקרא, רש"י הוא לא אוסף של מדרשים. למרות שהמדרש אומר שאסנת היא הייתה בת של דינה, כמו שדיברנו.
אבל איך אנחנו יכולים לדעת? נניח שמישהו
שרק... בשביל זה צריך ללמוד את החלקים הנוספים בתורה. יש בתורה פשט, יש בתורה דרוש. אנחנו לומדים כרגע פשט. ככה. זה נכון, אבל זה רובד אחר בתורה. פסוק מ"ו. ויוסף בן 30 שנה בעומדו לפני פרעה מלך מצרים. ויצא יוסף מלפני פרעה ויעבור בכל ארץ מצרים. ותעש הארץ בשבע שני הסבה לקמצים. אומר רש"י, ותעש הארץ, מה פירוש ותעש הארץ? כתרגומו. מה התרגום מסביר? התרגום אומר, הוכנשו דיירי ערה. מה זה הוכנשו? הוכנשו זה נקרא לאסוף, כנסו. זאת אומרת, כל דיירי הארץ התחילו לאסוף אוכל. אבל אומר רש"י, ואין הלשון נעקר מלשון עשייה. הפירוש ותעש שאספו, זה לא עוקר את הפירוש ותעש הארץ שהארץ עשתה, כי זה תלוי זה בזה. אם הארץ עושה, אז יש מה לאסוף. כן? אם הארץ לא תצמיח, לא יהיה מה לאסוף. אז שני הפירושים נכונים. ותעש הארץ כפשוטו, שהארץ עושה, ותעש הארץ כתרגומו, שהארץ, תושבי הארץ אוספים את התבוע. מה זה לקמצים? לקמצים זה לא במשמעות בקמצנות, אלא לקמצים אומר רש"י קומץ על קומץ. מה פירוש קומץ על קומץ? יד על יד היו עוצרים. זאת אומרת, כשאדם אוסף במחסן שלו ממלא שכבה ראשונה, מילא אותה לגמרי, שם עליה שכבה שנייה, שכבה שלישית, זה נקרא קומץ על קומץ, זה נקרא לקבוץ חבילה על גבי חבילה, כמויות גדולות. פסוק מ"ח, ויקבוץ את כל אוכל שבע שנים אשר היו בארץ מצרים, ויתן אוכל בערים, אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה. מסביר רש"י שפה בפסוק הזה מתואר לנו חוכמת יוסף, איך אוגרים מזון שהוא לא יתקלקל. אוכל שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה, מה זה הביטוי הזה? אומר רש"י, הביטוי הזה אומר לנו שני דברים. דבר ראשון, הוא אומר לנו שכל ארץ וארץ מעמד את פירותיה. כל ארץ וארץ שאתה רוצה לשמור את הפירות שלה, אז לא צריך שיוסף יהיה בעיר הבירה, ומכל מצרים יהיו מחסנים במצרים בעיר הבירה שיוסף נמצא. הוא אומר, לא, בכל עיר ועיר היה לו את המחסנים שלו, היה לו ממונים על מחסנים, כי הוא אומר, כל מדינה שמצמיחה את הפירות של המדינה ההיא, הם יישמרו הכי טוב במקום הטבעי שלהם, איפה שהם צמחו.
בקרקע, כבר...
בקרקע, כן. דבר נוסף, לא סתם שהמקום הגרפי שאיפה שהוא צמח, שמה כדאי לשמור את מה שצמח, אלא יותר מזה, אומר רש"י, ונותנים בתבועה מאפר המקום. הוא מעמיד את התבועה מלהירכב. היה לו חוכמה שבין הפירות, בין התבועה ששומרים, מכניסים בפנים מאפר שבו הוא צמח. זה כמו חומר משמר, מה שנקרא אצלנו, והוא ידע לעשות חומר משמר מתוך המקום כדי שיתרכז. זה היה לו חוכמה גדולה, כי לשמור לשבע שנים אוכל זה לא דבר פשוט, כן? צריך לדעת איך לעשות את זה. פסוק ממתת, ויצבור יוסף בר ככל הים הרבה מאוד, עד כי חדל לספור, כי אין מספר. אומר רש"י, עד כי חדל לספור, מי חדל לספור? עד כי חדל לו הסופר לספור. אותו אחד שסופר כבר לא יכל יותר לספור. זה לא שיוסף, כי יוסף עצמו לא התכוון לספור בכלל, כי יש כלל שאומר שאין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין. אז אתה לא צריך לספור. יוסף לא היה סופר, אבל הממונים שלו, הסופרים שלו, הם ספרו אותו להחזיק רשימות כמה יש עד שהם התייאשו, הפסיקו כבר לספור יותר. אומר רש"י, והרי זה מקרא קצר, כי כתוב עד כי חדל לספור ולא כתוב מי, אז כבר אנחנו רגילים שהתורה לפעמים מקצרת במילה. כי אין מספר לפי שאין מספר. זאת אומרת, יש לנו כאן את המילה כי פעמיים. עד כי חדל לספור, כי אין מספר. אבל המילה כי, אנחנו יודעים, יש לה משמעויות שונות. כשכתוב כי חדל לספור בפעם הראשונה, מה הכוונה? עד אשר חדל לספור. כשכתוב בפעם השנייה כי, מה זה בפעם השנייה? שהרי אין מספר. זאת אומרת, אותו מילה יש לה משמעות. והרי כי משמש בלשון דעה, דעה זה שהרי. פסוק נון, וליוסף יולד שני בנים, בטרם תבוא שנת הרעב, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפר הכהן נון. ורש"י, בטרם תבוא שנת הרעב, מכאן שאסור לאדם לשמש מיתתו בשני רעבון. פסוק נון א', ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. מה הפירוש של המילים כי נשני אלוקים? לכאורה שהיא לא מתייחס למילה נשני שקראנו פה, למה שהיא לא מתייחס לזה? אז האמת שרשי לא צריך להתייחס לזה, כי רשי כבר הסביר את זה. מי שזוכר בפרשת וישלח, רשי הביא את המילים האלה ממש כי נשני אלוקים והסביר את זה, שהיה מדובר על גיד הנשה של שהמלאך עשה ליעקב. שם הביא רשי שהמילה נשה זה לשון קפיצה, ואז רשי אמר וכן כי נשני אלוקים את כל המלא. שם רשי הסביר שמה זה נשני את כל המלא, הקפיץ לשון קפיצה. מה הפירוש כאן? יוסף הרי עבר עמל, עבר קשיים, הוא היה הכי מכרו אותו מבית אביו, היה לו בעיות, אחר כך היה לו 12 שנה בכלא, הוא עבר הרבה קשיים באותם שנים. עכשיו סוף סוף פרעה מעמיד אותו להיות גדול, כבר אין לו בעיות של אף אחד, אז הוא אומר ברוך השם שהשכיח ממני את כל הבעיות שהיו לי, הקפיץ ממני את כל הבעיות. זה הפירוש נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בית אבי, כל הבעיות שהיו לי בבית אבי, כל הבעיות והעמל שהיה לי במשך השנים נשני הכל. זאת אומרת הוא קרא לבן שלו מנשה, שכל פעם כשהוא יקרא לבן שלו שהוא יזכור את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לו, שלא ישכח את הגדולה שלו. לאה
אמרה גם נשני, לאה או אחל גם
נשני הפעם הקודמת שהיה לנו זה בגיד הנשה.
בגיד הנשה
פסוק מבית, ואת שם השני קרא אפרים כי פרני אלוהים בארץ עוני. זאת אומרת המילה נשני הולך על העבר, השכיח ממני את העבר, המילה אפרים זה תודה על זה שפה דווקא בארץ עוני במצרים קבל והוא יפרע אותו וגידל אותו ועוד.